לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. יותר מ-20 אלף הרוגים נמנו עד כה ברעידת האדמה הקטלנית שפגעה בטורקיה ובסוריה בתחילת השבוע. כך הודיעו רשויות הבריאות שם. על פי הערכתם, עניין זה יעלה בימים הקרובים. ובמקביל נמשכים החיפושים אחר ניצולים. עוד אנשי פיקוד העורף, אנשי רפואה ומתנדבי זקה ממשיכים בחיפושים ובאיתור הלכודים. כך קצין הגם של גדוד תבור מפיקוד העורף, רב סרן במילואים מור בן סימון.
יום שני שאנחנו מסתובבים באתר הרס, בעצם מבצעים סריקות באתר הרס עצומים שנמצאים פה, נמצאים למקומות שבהם יש אינדיקציה של לכודים, או על ידי זה ששמעו אותם, או על ידי זה שהתקשרו אליהם או יצרו איתם איזשהו קשר. ובעצם אנחנו על בסיס אותה אינדיקציה מתחילים לחפש אותם, לבצע פעולות חילוץ.
לתקשורת בסעודיה מדווחים מפי גורם צבאי ישראלי בכיר כי ישראל לא תהסס לתקוף בנחישות כל משלוח נשק איראני שיגיע לסוריה במסווה של סיוע הומניטרי. לדברי הגורם, לישראל יש מידע על כוונה איראנית לנצל את המצב הטרגי בסוריה ולשלוח לארגון הטרור אמצעי לחימה תחת מסווה של משלוח הומניטרי. הגורם אמר עוד כי הצבא הישראלי הפועל כעת לסייע ללכודים בטורקיה לא קיבל הנחיות להעביר לסוריה תרופות או ציוד להתמודד עם האסון. גורם ממשל בטורקיה אומר כי אפשר ורעידת האדמה הקטלנית תקשה על קיום הבחירות האמורות לערך בחודש מאי הקרוב. לדבריו, מוקדם לדבר כעת על הבחירות, אך מאחר שכבר הוכרז מצב חירום ולאור העובדה כי כ-15% מהאוכלוסייה במדינה מתגוררת באזור שנפגע ברעידה, יהיה קשה לערוך את הבחירות במועדם. ועדת חוק, חוקה ומשפט ממשיכה בקידום חוקי הרפורמה, ובשבוע הבא תצביע הוועדה על תיקון נוסף לחוק השפיטה, לפיו בגץ יוכל לפסול חוקים רגילים רק בהרכב מלא ורק אם ההחלטה תתקבל פה אחד. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יעלה גם את ההצעה, ולפי החוק רגיל יוכל להיפסל בבגץ רק אם הוא סותר בבירור הוראה ששוריינה בחוק יסוד. ועדת החוקה תתכנס בראשון, ובשני מתכנן רוטמן לערוך הצבעה על הסעיפים שנוגעים להרכב הוועדה למינוי שופטים ולמניעת התערבות בגץ בחוקי היסוד. חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה תוקף בחריפות רבה את הפגנות השמאל נגד השינויים במערכת המשפט.
לוקחים את הדבר הזה שאנחנו נלחמים בעד הדמוקרטיה, והם הופכים את זה שאנחנו מרסקים את הדמוקרטיה. הם לוקחים את המוסד הדיקטטוריה היום ביותר שיש היום בעולם במדינות דמוקרטיות כמו בג"ץ, והופכים אותו, את ההגנה מפניו, כריסוק הדמוקרטיה. פשוט יש לנו פה עסק עם מהפכנים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בעיצומה של מהפכה, והיא מסוכנת גם.
חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד אומר כי באופוזיציה בוחרים רק למחות ולא להגיע לשום הידברות.
מה שעזוי בסיפור הזה שהם כל פעם אומרים בהידברות, בהידברות, ואז הם מגיעים לוועדת חוקה, יושבים שם, משפט ראשון שיוצא בפיצוץ, למה? כי הם נכנסים דוח בתוך יושב ראש הוועדה. אני לא חושב שזה השיח שצריך להיות. ועדת חוקה, על פי הדמוקרטיה הישראלית, שם דנים בחוקים. בחוק הזה שקשור למשפט, שם דנים בו, ושם צריך להביא את דעתך, תגידו מה אתם חושבים צריכים לעשות אחרת.
הדברים נאמו לאבי מימן במהדורה המרכזית. תאונה הקטלנית בנתניהו לרגל בן 40, נהרג לאחר שנפגע מאוטובוס צוות מד"א קבע את מותו. ארצות הברית הודיעה כי החלה לבחון את רכיבי בלון הריגול הסיני שיורת השבוע. בוושינגטון אומרים כי ניתן להשתמש במקור רכיבי הבלון לצורך מודיעין והעמדה לדין של גורמים סיניים הקשורים לאירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
הלילה יהיה קר במיוחד, בצפון צפוי לרדת גשם מקומי בחרבון שלג. מחר מונן חלקית, בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בשעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות לאורך מישור החוף, וקיים חשש מקרה במקומות המועדים. בשבת קודש הטמפרטורות בלי שינוי של ממש עדיין יהיה קר, וביום ראשון דומה.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל עכשיו בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שאלות ותשובות בהלכה עם אחרי המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלות אחרי המאזינים 03-593-93 או לחילופין בפקס 03-616-4477 03-616-4477. את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר רצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בעזרת השם בנדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי לא לפני שנודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי אורי כהן, הטכנאי אוריה וולמן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה להם מראש ואותי מזכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו אוחזים בדיני קריאת שטרי דיוטות, מה מותר לקרוא בשבת ומה אסור לקרוא בשבת. בשבוע שעבר הסברנו את היסוד והשורש של ההלכה שאסור לקרוא בשבת דברי חול או מצד שמה עם חוק או מצד שמה יבוא לקרוא בשטרי דיוטות, עדיין שטרי חובות וחשבונות. ולדבר מצווה הקלו אם זה שקורה אין בצלו חשש שמה עם חוק, או כי אין סיבה למחוק או כי הוא לא אחראי על המחיקה ולכן הוא לא יכול למחוק. אבל צריך שיהיה גם דבר מצווה כדי שלא יהיה את הגזרה של שמה יבוא לקרוא בשטרי דיוטות. היום נמשיך הלאה בעזרת השם, סעיף י' ג' שטרי דיוטו, דיינו, שטרי חובות וחשבונות ואיגרות של שאלת שלום, אסור לקרותה ואפילו להן בהם בלא קריאה אסור. סעיף י' ד' זה הולך ביחד, לקרוא באיגרת השלוחה או אם אינו יודע מה כתוב בה מותר ולא יקרא בפיו ולהן בה. אז פה כתוב בעצם שהאיסור של לקרוא בשטרי דיוטו, דיינו, שטרי חובות וחשבונות, זה לאו דווקא באופן שהוא קורא בשטרי חובות וחשבונות, אלא גם אם הוא קורא במכתב, שהוא יודע כבר מה כתוב במכתב הזה, ואין בזה צורך הכרחי, אסור לקרוא בזה בשבת, ואפילו בעירור אסור לקרוא. לא כמו שיטת האור זרוע שבעירור מותר, אלא כדעת הראש, אפילו בעירור אסור. זו הכרעת השולחן ערוך. אבל אם הוא לא יודע מה כתוב במכתב, הוא קיבל מכתב בשבת והוא לא יודע מה כתוב בו, ויכול להיות שכתוב שם דברים הכרחיים, אז בזה פוסק השולחן ערוך שאפשר לקרוא בעירור. כיוון שיש שיטות בראשונים שכל דבר שהוא צורכי הגוף מותר לקרוא בו בשבת, כי לא גוזרים בזה שמה יבוא לקרוא בשטרי חובות וחשבונות, כי צרכים חשובים, דברים חשובים לא מתחלפים בענייני ממון. וגם לצרף את הסוברים שאפשר לקרוא בעירור. אז אם הוא קורא בעירור דברים מאוד חשובים, אז בזה פוסק השולחן ערוך בסעיף י' ד' שאפשר להקל, כי לצרף את שתי הסברות כפי שכתב בבית יוסף. אבל צריך לדעת שהיום בימינו לא מצוי כל כך שבן אדם מקבל כל מיני מסרים חשובים והכרחיים דרך מכתב. היום מסרים חשובים מעבירים דרך אמצעים אלקטרונים, ולכן באופן כללי אסור לקרוא מכתב בשבת היום, בימינו, גם לא בהרהור. בפרט אם הוא כבר יודע מה כתוב בו. אבל אם זה באמת דברים הכרחיים וחשובים, כגון הוראות לאדם שהשתחרר מבית חולים, או דף הוראות, או אדם שקיבל מקופת חולים איזה דף הוראות לצורכי בריאות וכדומה, דברים הכרחיים מותר לקרוא בהרהור. אבל מה כן אפשר להקיש בהלכה הזאת? יש שני דברים מאוד מעשיים. דבר אחד, שאם יש לאדם צורך להגיע לאיזה כתובת מסוימת בשבת, לצורך סעודה או כל סיבה אחרת חשובה, מותר לו לקרוא את הכיתוב שנמצא על השלטים ברחובות. מדוע? מכיוון שזה צורכי הגוף, זה דברים הכרחיים, והוא קורא את זה בהרהור מותר. סתם ככה ללכת ולקרוא שלטים ברחוב אסור. אלא אם כן, כמו שאמרנו, אם העין קולטת ממילא, אין בזה איסור, אבל לא להתבונן ולקרוא. אבל גם לא את המספרים של בתים. אבל אם יש צורך הכרחי לדבר הזה, בכזה מצב מותר לקרוא את זה בהרהור. למה? כי א' זה צורכי הגוף, ב' הוא קורא בהרהור, אז מצטרפים את שני הדברים וזה מותר. או לחילופין, אדם שרוצה לקרוא את הרכיבים התזונתיים שנמצאים על המוצר של המאכל או המשקה שלפניו, את הערך התזונתי או את הרכיבים של המאכל, אם זה משהו שהוא נוגע לו לצורכי הגוף, כגון שהוא לא בריא לו שומנים, לא בריא לו נטרן, לא בריא לו מדי קלוריות וכדומה, הוא יכול לקרוא את זה בהרהור. אבל אם זה לא דברים הכרחיים, אלא סתם הוא רוצה לדעת כמה קלוריות יש במוצר הזה, או כמה נטרן, או מה זה מכיל, בלי שום סיבה הכרחית, אסור לקרוא את זה אפילו בהרהור. והוא הדין שאסור לקרוא את התווית של המחיר, שנמצאת על הבקבוק, שתייה או על המאכל. למה? כי גם לקרוא מספרים בלי כיתוב, גם בזה יש קריאת שטרי דיוטות, כפי שמביאה משתה בורה בסעיף קטן נון, וגם בסימן של חף ג' סעיף קטן חף, וגם הקף החיים שם. אז מסקנת ההלכה, דברים הכרחיים מותר לקרוא בשבת בהרהור, בתנאי כמובן שאין שמה עם חוק, שאין סיבה למחיקה. סעיף תתוו, קוטל או וילון שיש בו צורות חיות משונות, או דיוקנאות של בני אדם של מעשים, כגון מלחמות דוד וגוליאת, וכותבים זאת צורת פלוני וזה דיוקן פלוני, אסור לקרות בהם בשבת. זה דין הדגמרא בשבת קוף ממתת, שאם יש תמונה, שמתחת לתמונה כתוב את הכיתוב, מה זו התמונה הזאת, אסור לקרוא בזה בשבת, וגם זה הסיבה, גזרה, שם יבוא לקרוא בשטרי אדיוטות. דהיינו שטרי חובות וחשבונות. כפי שמביא המשתה בורה בסיפה קטן ונזיין, וכך מבואר ברש"י על הסוגיה, וכך צריך להסביר גם בבית יוסף פה במקום. ולכן, אסור לקרוא ספרי קומיקס בשבת, או כל מיני כיתובים של תמונות של הילדים וכדומה, שיש מתחת לתמונה כיתוב מה זה, זה גם אסור לקרוא בזה בשבת. אלא אם כן, תמונה שאתה יודע מה זה, למשל יש לך תמונה של נחש, וכתוב מתחת נחש, אתה יודע שזה נחש. או תמונה של רב פלוני, אתה יודע שזה רב פלוני, זה לא חידש לך כלום. אז אף על פי שבסיפור, או בספר, או במכתב, שאתה יודע מה כתוב, אסור, כפי שמוכח בשולחן או בסעיף י' ג' וכפי שכותב המשנה ברורה בסעיף קטן נ' ב', אבל אם זה רק כתב שתחת הצורה, שזה לא ממש סיפור, ואני יודע מה כתוב שם, אז אין בזה כל כך צורך, אז בזה כותב רב שלמה זלמן אוירבך שמותר. או לחילופין, אם יש פה דברים שהם שייכים לעניינים תורניים, כגון סיפורים על גדולי ישראל, תמונות על גדולי ישראל שמעוררים יראת שמיים לקורא, בפרט אם מצולם כאן איזה גדול ישראל בזמן עשיית מצווה וכדומה, שזה מוסיף יראת שמיים, אז בכזה מצב זה מותר. אבל אם לא, זה אסור. או לחילופין, ספר קומיקס שמושתת על דברים תורניים, עשיית מצוות, ויתור, עבודת המידות וכדומה, כל דברים שיש בהם מעין משהו תורני, לא גזרו בזה שמה יבוא לקרוא בשטרי דיוטות. אבל כל דבר שהוא לא מעין משהו תורני, אפילו אם זה תמונות של רבנים, אבל לא מעורר בך שום יראת שמיים, אלא נטו, זה רב פלוני וזה רב פלוני, זה לא מוסיף לך יראת שמיים, הרי שהדבר הזה אסור לקרוא אותו בשבת, וזה מה שחודש פה, שכתב שתחת הצורה אסור לקרוא בשבת, אף על פי שבלי הצורה אין משמעות לכתב, מכל מקום, מכיוון שעל ידי הצורה יש משמעות לכתב, הרי שהדבר הזה אסור לקרוא אותו בשבת, גם לא בהרהור. אבל אם זה דברים שמביאים חינוך לילדים, כגון דף קשר שמביאים הילדים ויש שם דברים חינוכיים, דברים תורניים מותר, אבל אם זה לא דברים חינוכיים, לא דברים תורניים, סתם מעשיות וסיפורים, זה אסור. סעיף תזיין, מליצות ומשנים של שיחת חולים ודיבר חשג או ספר עמנואב וכספר מלחמות, אסור לקרות בהם שבת, ואף בכל אסור משום מושב לציב, ועובר משום התפלו לילים, לא תפלו מדעתכם, ובדיבר חשג, כי קדום משום מגרי ארץ שערה, ומי שחיברה למי שהתיקה, ואין צריך לומר מדפיסה, מחתים את הרבים. אז פה השולחן אור בעצם על פי הראש והתוספות, ורבן יונה כותב, שאסור לקרוא ספרי סיפורים בשבת. ספרי מתח, ספרי עלילה, גם ספרי היסטוריה של מדינות העמים, זה בגדר של ספרי חוכמות, זה לא בגדר ספרי חוכמות, זה בגדר סתם סיפורים, ואסור לקרוא בזה בשבת, גם לא בערעור. אלא, שהמגן אברהם כותב בסימן שדען אפסיף ב' שאם אדם מאוד מתענג מקריאת הספר, מקריאת הכתב שתחת הצורה, מותר לו לקרוא. אמנם רוב הפסקים חולקים על המגן אברהם, כפי שבביא המשנה ברורה שם בשער הציון בעוד זין, אבל גם היעווץ פוצץ את המגן אברהם בחלק א', ואם נצרף את שיטת האור זרוע שהוא קורא בעירור, אז אפשר לומר שאין למחות במקל. זאת אומרת, שבאופן כללי צריכים לדעת שאסור לקרוא בשבת דברים שהם לא דברי תורה, לא עירת שמיים, לא סיפורים על גדולי ישראל וכו'. סתם סיפורים. סתם ספרי קומיק שלא מביאים שום עירת שמיים וכו'. אבל אם אדם מאוד מתענג, אני מדגיש, מאוד מתענג, לא סתם מתענג, כל אחד מתענג, לא בשוב תנא עסקינן, כל אחד מתענג. אם הוא מאוד מתענג והוא קורא בעירור, אז לא שאנחנו אומרים שמותר, וגם אנחנו לא אומרים שיש למקל מה שיסמוך, לא. אומרים שאין למחות ביד המקל, בצירוף שיטת המגן אברהם ויעבץ. וזה נפקא מינה גם לעיתונים. בזמנם, התירו הפוסקים קריאת עיתונים, כיוון שדרך העיתונים אנשים היו יודעים כל מיני מאורעות שמתרחשות בעולם, שנוגעים לכלל ולפרט, ולפעמים מלחמות, וכל מיני הפסדי ממון, וכולי, רעידות אדמה, וכולי. היום בימינו אף אחד לא יודע רעידת אדמה דרך העיתון, ולא מלחמות דרך העיתון, ולא הפסדי ממון דרך העיתון. יודעים את זה בצורות אחרות במהלך השבוע, ולכן היום בימינו אין את היתר של עיתונים שהיה פעם. אז כל כתבות שקוראים בעיתון, שהן לא כתבות תרניות, סתם כתבות פוליטיות, או כל מיני דברים שמתרחשים בעולם, מעיקר הדין אסור לקרוא את זה בשבת. אבל שוב פעם, מי שמאוד מתענג וקורא בהרהור, אז אנחנו אומרים שאין למחות ביד המקל. ילדים פחות מגיל מצוות, אפשר להעלים עין, כי יש בזה מחוק את הפוסקים, לקטנים אפשר להקל, אבל להגיד להם שלא יצאו בפירה כי קורא בהרהור, והם מתענגים, אפשר להקל להם. אבל מעל גיל מצוות, צריך להקפיד, בפרט אם מדובר בבחורים או גברים, שיש בזה עניין גם של ביטול תורה. על כל פנים, כפי שאמרתי, אין למחות ביד המקל במי שמאוד מתענג, אבל לא להורות היתר בדבר. יש להורות היתר, יש להורות היתר במקל, במקל שלו שיסמוך, ויש לומר אין למחות ביד המקל. זה מה שצריך לומר פה בנושא של קריאת דברי חול בשבת, כי שהוא מאוד מתענג, וכמובן שלא מדובר פה על שיתרי חובות וחשבונות וכדומה, אלא נטו סיפורים. סעיף י' ז', אסור ללמוד בשבת ביום תוזלה בדברי תורה, ואפילו בספר חומות אסור, ויש מי שמתיר. שיטת הרמב״ם שאסור בשבת לקרוא בספר חוכמות, ספר חשבון, ספר היסטוריה של עם ישראל, גיאוגרפיה, אסור לקרוא בזה בשבת, כך שיטת הרמב״ם והר"ן, שיטת הרשב"א והרמב״ן להתיר. לדעת בני ספרד, הדבר הזה אסור. לבני אשכנז, כותב המשנה ברורה, בסעיף קטן ס"ה, שמעיקר הדין נוהגים להקל, ירא שמיים ראוי להחמיר. זה בספר חוכמות, לבני ספרד אסור, לבני אשכנז, מעיקר הדין מותר, ירא שמיים ראוי להחמיר. זה נפקמינה, אם יש מבחן ביום ראשון בחשבון, או בהיסטוריה, או בגיאוגרפיה, וזה משהו מאוד חשוב, שאם לא מצליחים זה עוגמת נפש וכדומה, ולא הספיקו ללמוד לפני שבת, אז אפשר להקל בשעת הצורך לקרוא בשבת, ללמוד בשבת, ועדיף לקרוא בעירור. וזה לא נקרא מכין מקודש לכל, כי התועלת יש כבר מעכשיו. כל דבר שאסור לקוראו, אסור לטלטלו. יש לו דין שגיש מחתו לאיסור. כך כותב הבית יוסף בסוף זמן שלחיית, וכך כתוב המשנה ברורה כאן בסעיף קטן סמכבד בשם התז. למעט ספרי חוכמות, שגם בני ספרד שלא קוראים בספרי חוכמות, מותרים בטלטול, כפי שכתבו האחרונים בסוף סימן שלחית. אז בזה סיימנו את הנושא של קריאת שטרי דיוטות בשבת, ובשבוע הבא בעזרת השם מתחילים מוקצה סימן שלחית. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-593-93, 03-593-93, פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. שקט, דממה. השקט הזה צורם בלבבות שלהם. ברי חיים בראשות הרב משה שלזינגר מלווה אלפי זוגות בשנה בייעוץ והכוונה רפואיים והלכתיים בדרך לילדים משלהם. רוצים לזכות בעזרת השם לנחת מהילדים שלכם? תעזרו להם להגיע לנחת מילדים שלהם. ברי חיים, כוכבית 64-62, השותפות שלך בילדים שלהם.
מה נשמע רולי?
או, התינוק של במבה, בוא תשיר איתי.
לחבר בין חברים,
אין 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 כמו במבה.
להליב כשרוקדים,
אין 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 כמו במבה.
אין כמו במבה לחיזוק,
תקשיבו לרולי, זה בדוק.
כשרוקדים בחתונה לצלילי המנגינה, זמן למה שהוא טעים, פותחים שקית כולם באים,
מסיצים כל הישיבה,
כולם יודעים שבמבה זו חובה,
יושבים עם כל החברים,
תואמים ואז שרים.
מהיום עושים ביטוח במחירי רמי לוי. ביטוח רכב, דירה, נסיעות לחול, בריאות, משכנתה ועוד. להשוואת תיק הביטוח ולרכישה התקשרו כוכבית 3643 או בקרו באתר רמי לוי ביטוח. סל ביטוח משתלם במדינה. רמי לוי, סוכנות לביטוח כללי ופנסיוני 2021 בע"מ, מספר רישיון 516-314-443, כפוף לתנאי השירות והפוליסות.
תנורים, סדיני חימום, רדיאטורים ומייבשי כביסה. חיסול כל מוצרי החורף במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, יניעית כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאולת לכם מאזינים, 03-593-93. שלום למאזין הראשון.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול, הלכה הלכות בורר.
כן.
לפעמים בעלת הבית מקרפת ביצים, ונשאר חתיכות קטנות על הביצה. היא ככה מגישה את זה לשולחן, היא לא מקריבת רגיעה, אבל חתיכות קטנות נשאר. השאלה, אחרי הגשה לשולחן, אני רוצה לאכול. הוא יכול להוריד את ה... חתיכות הקטנות של הקליפות האלה, או שזה עכשיו זה כבר אחרי שכבר גמור, ונעשה דין בורר.
החתיכות הקטנות שנמצאות על הביצה, אתה מתכוון שהביצה שלמה, ויש חתיכות דבוקות אליה, נכון? זה מה שאתה מתכוון?
לא, קלפו אותה, קלפו את הביצה,
כן.
לא קלפו אותה לגמרי.
הבנתי, אז הביצה כעת שלמה, ונשאר חתיכות קטנות על הביצה שעוד לא קולפו, נכון? זה לא קליפה שיצאה ונדבקה בחזרה לביצה, זה קליפה שעוד לא קולפה מהביצה, אמת?
כן, כן.
אז לכן, מותר להוציא את הקליפה מהביצה על מנת לאכול את הביצה לאלתר, מיד. מדוע? כי כשם שהתירו לקלף ביצים בשבת, כמובן בירושלמי ובבית יוסף בסוף סימן של חפה א', למה התירו? הרי זה בורר פסוי מתוך אוכל. כיוון שכך דרך אכילה, אי אפשר בניין אחר. בצורה נורמלית לאכול ביצה או כל פרי עם קליפה, זו צורת אכילתו, זה מוגדר דרך אכילה, בלבד שיהיה לאלתר. אז ממילא, גם פה, מכיוון שיש עדיין חלק מהקליפה שעוד לא קולפה, שדבוקה לביצה, זה צורת האכילה. פעמים שכל הקליפה יוצאת, פעמים שחלק מהקליפה יוצאת וחלק נשארת, ואיך אוכלים בכזה מצב? לא אוכלים ביצה עם קליפה, מוציאים את הקליפות שנשארו, וזה מותר. אבל אם באמת כל הביצה קולפה, קלפה כל הביצה, נקי מצוין. ועכשיו נדבק איזה חתיכת קליפה על הביצה, זה כבר לא דבר שהוא בא מדרך בריאתו, זה כבר לא דבר שמוגדר כדרך אכילה, זה משהו חדש, אז בכזה מצב יהיה אסור להוציא את החתיכת הקליפה, אלא אם כן יוציא את זה מעט ביצה. שהכוח הזה לא
תזכו
למצוות. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
שלום הרב, יש לי שאלות ברשותך בבקשה. הראשונה...
אנחנו ביקשנו במקום מאזין לשאול שאלה אחת, אז תשתדל שזה יהיה רק אחת.
זה קשור, אולי אפשר ביחד.
טוב, ביחד זה מצוין, כדי לא לתת איפה ואיפה, כן.
הראשון, יש לי ספר באנגלית שאני מערער בו בבית הכיסא בשבת. האם זה מותר?
אתה קורא בו בהרהור.
כן, בבית הכיסא, כדי לא להיסחף לערער בדברי תורה.
ספר אנגלית הוא מוגדר כספר חוכמות, כי היום זה דבר שהוא מוגדר כחוכמה בעולם, כי זה שפה מדוברת. ולכן... לדעת בני ספרד אסור לקרוא בו בשבת, לבני אשכנז מותר, ורק עיר השמיים יחמיר על עצמו. אבל בציור שלך, כיוון שאתה עושה את זה לתועלת שלא תבוא להרהר בדברי תורה, אז לכן בכזה מצב, אם באמת זו הסיבה ואתה מרגיש בזה הכרח חשוב או כל סיבה אחרת של הכרח חשוב, אז אפשר בהירור, כן.
ושאלה שנייה בשבילך קצרה, אני רואה הרבה תלמידי חכמים שכשמעיינים הם לא אומרים את, לא מדברים בתורה, כלומר זה רק בראייה. האם הם עושים את זה חובה בלימוד שכזה?
תראה, אותם תלמידי חכמים זה לא שהם כל הזמן רק מערערים בלימוד. לא, זה לא כל הזמן שהם רק מערערים בלימוד, הם לומדים, פעם אומרים בפה, פעם חושבים, זה צורת לימוד. צורת לימוד שאדם לומד, ותוך כדי שלא יעשה סברה, אז הוא מתבונן. כיוון שכך צורת לימוד, אז לכן פשוט שיוצאים. לא, לדעת הגרא, שהגרא סובר, שצריך לברך על, על עירור בדברי תורה בסימן ממזיין, אז פשוט שזה נקרא דברי תורה. אלא גם לדעת השולחן ערוך, שמי שמערר בדברי תורה, לא מברך, לא מברך על ברכות התורה, בסימן ממזיין סעיף ד', אף על פי כן, בכזו צורה שהוא קורא ותוך כדי הקריאה הוא מחשבן ומערר, פשוט שהכל נקרא בצורה של דברי תורה, הוא מקיים בזה מצווה על כל רגע.
אז למעשה, לא חייב כל מילה בתורה...
לא לקרוא. חייב כל מילה, אלא כך צורת לימוד, כפי שהסברנו.
אז איך עושה בן אדם פשוט ידי חובה?
מה אדם פשוט?
כלומר, בן אדם פשוט שלומד תורה, האם הוא יוצא ידי חובה גם כשהוא לא מוציא מהפה?
לא, אדם פשוט שלומד תורה, לא משנה אם זה פשוט או חשוב, הוא צריך להוציא מהפה, ותוך כדי שהוא מוציא מהפה, הוא רוצה לחשוב על כל מיני סברות, אותם הוא לא צריך להוציא מהפה. אבל באופן כללי אמרתי, צורת הלימוד צריכה להיות שמוציא מהפה, ותוך כדי מערערים. ובזה יוצאים גם לדעת השולחן ערוך.
תודה גדולה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
לשאול בקשר למעשר כספים, האם זה חובה מן הדין או שזה מנהל בעלמה?
מעשר כספים יש בו שלוש שיטות בפוסקים, כפי שמביאה פתחת תשובה ביורי דעה בסימן רש ממזיים. יש שומרים שזה דאורייטה, יש שומרים שזה דרבנן, ויש שומרים שזה מנהג חשוב. אנחנו פוסקים להלכה כדעה השלישית שזה מנהג חשוב. זאת אומרת, מי שלא נותן מעשר כספים הוא לא עובר על ההלכה, אבל בהחלט הוא... סוג של מבטל מנהג חשוב. מלבד כל ההבטחות שכתוב במעשר כספים, בחנינו הנה בזאת, עשר בשביל שתתעשר, שזה סתם משהו אינטרסנט שצריך להיות לאדם, מי שרוצה ברכת השם בממונו, גם בטווח הקרוב וגם בטווח הרחוק, שייתן מעשר כספים בצורה מדויקת, בצורה מדוקדקת, ויחמיר את כל השיטות ולא יחפש כולות. אבל חוץ מזה יש פה גם עניין שמנהג חשוב שצריך לקיים אותו.
הרב, ולמי כדאי לתת את המעשר כספים? חוץ מתלמידי חכמים כמובן שלומדים, יש עוד אפשרויות, קרובי משפחה שצריכים או דברים כאלה וכדומה.
כל מי שמוגדר כאברך שזקוק לפרנסתו, מצווה גדולה מאוד לתת לו. ואם יש לך קרובי משפחה שמבריחים שזקוקים לפרנסתם, מצווה גדולה לתת להם. וגם אחד שהוא לא אברך, אם הוא זקוק, גם כן מותר לתת לו. אבל אחד שלומד תורה וזקוק, זה המצווה הגדולה ביותר. או לחילופין, אם זה הכנסת חתן וקלה זקוקים, בפרט אם אחד מהם יתום, זה גם כן מצווה גדולה מאוד.
עכשיו, אם אני
רוצה,
למשל, להוציא ספרונים לתועלת הציבור, אפשר להשתמש בכסף הזה?
בוודאי, כל דבר מצווה אפשר להשתמש במעשר כספים.
תודה רבה, כבוד הרב, יישר כוח גדול, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
הלו.
שלום.
שלום וברכה. רציתי לברר לגבי מגבונים בשבת, כשאני מחתל ילד, מותר להשתמש במגבונים?
יש שני סוגי מגבונים. יש מגבון שהוא מאוד ספוג, ואסור להשתמש בו בשבת, כי זה ודאי יבוא לידי שחיטה. זה נקרא פסיק רשת דניחלה. ויש מגבונים שהם לא מאוד ספוגים, ואם אתה לא משתמש בחוזקה, אלא בצורה רגילה, אין פה ודאות של שחיטה. אז כיוון שאתה לא מתכוון לשחות, כי באמת מספיק לך הרטיבות שתפוחה על פני המגבון כדי לנקות מה שצריך, ואתה גם לא ודאי שוחט, לכן הדבר הזה מותר. ואם אתה לא יודע את הגבול בין מגבון א' למגבון ב', אז אפשר לקחת לפני שבת 20-30 מגבונים, לשחות אותם, לשים אותם בתוך שקית, ובהם ודאי אפשר להשתמש בשבת, לא בחוזקה, ולא לסתם דברים להשתמש במגבונים, רק למטרות כינוח של תינוף.
ממש תודה רבה, שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
ערב טוב, כבוד הרב. רציתי לשאול קודם כל לגבי הספרים של הליכות שבת, אם הרב מתכנן בזמן הקרוב אולי.
אם אני מתכנן מה?
אולי להוציא כרכים שהם יותר על פי סדר שולחן ערוך.
כן.
שמעתי אולי מישהו אומר כזה דבר.
כן, 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 עובדים על זה. עכשיו אנחנו בעזרת השם, לפי הסדר, עובדים. שין ב' מוכן, שין ו' מוכן, שין ז' מוכן, עכשיו שין ח'. בעזרת השם, ברגע שיצטבר לחומר של ספר, לא נשאיר את זה תחת ידינו.
תודה רבה. היה לי שאלה לגבי אדם שאכל...
אני שומע אותך מאוד חלש.
לגבי אדם שאכל שניצל ובירך עליו שהכל, הוא עשה לפי הדין בשניצל, מדובר בשניצל שברכתו שהכל, סוד סיפוי, נגיד שהסיפוי שלו הוא דק, ומיד אחרי השניצל, בלי לברך ברכה האחרונה, הוא לא בירך עליו בבואה נפשות, הוא אכל עוגיה שאין בו כזית. עוגיה שאין בו כזית, שאין בו כזית.
כן.
בסך הכל. האם הוא יוכל לצרף את הציפוי, את בורי לחם של השניצל, לשיעור ברכה האחרונה של העוגיה, מכיוון שהוא תפל. אם הוא תפל, אז יכול להיות שהוא בכלל מוכיח בברכה של המחיה, גם אם היית אוכל בו שיעור.
הוא לא יכול לצרף את הציפוי של השניצל לעוגיה, כיוון שציפוי של השניצל עכשיו נמצא במקום של שהכל. זאת אומרת, הוא נמצא עכשיו בקבוצת שהכל. מכיוון שהוא נמצא בקבוצת שהכל, הרי גם השהכל על השניצל וגם הבורא לפרשות על השניצל פותרים את הציפוי של השניצל. אז הוא לא נמצא עכשיו בכלל במחלקה של מזונות או במחלקה של שהכל. אבל אם מהשניצל אין לו שיעור של נפשות, אם בשניצל אין שיעור נפשות, אז אפשר לצרף את הציפוי של השניצל להוגיה. למה? כי הפוסקים כותבים, החזוני שבועות, מוכרים את זה מהתוספות, הבאנו את זה בערכות, בהליכות ברכות ברשות ב', שעיקר ותפל, שהעיקר פותר את התפל, אין הכוונה שאין לתפל ברכה. יש לו ברכה? כי נפטרת בברכת העיקר. אז אם באמת יש בורא נפשות, אז זה פותר את הציפוי של השניצל, אבל אם אין בורא נפשות, כי לא אכלת שיעור מהשניצל, אז יוצא שהציפוי של השניצל כעת, הוא כביכול מנוטרל, הוא בלי ברכה. הוא בלי ברכה, אפשר לצרף אותה, לא הגיע.
אז זה תלוי בנידון, אני ככה חשבתי להגיד, שזה תלוי בנידון הנעל, שזה קשור באמת למה, איך באמת עיקר ותפל פועל, אם זה פותר את הברכה או שזה לא מחויב, אז זה כן תלוי בצד.
אנחנו נוקטים להלכה, חוץ מאבני נזר, כל הפוסקים נוקטים להלכה, שיש לו חיוב שהוא נפטר בברכת העיקר, לא שאין לו חיוב. ככה נוקטים להלכה.
זה קשור גם, זה קשור, רק לסיים, זה קשור גם לנידון, נראה לי
הרב מביא אותה גם בספר. אני שומע אותך, עוד פעם רחוק, אתה מתרחק מהפומית או משהו, אני מתקשה לשמוע אותך.
אני יכול לשאול נקלטה. אני אומר, זה קשור גם לנידון שהרב כותב הספר לגבי אדם שיש לו סלט, שיש בו גם מן העת שהן שבעת המינים, וגם מן העת שיש לו, שהן בורא נפשות, נגיד אבוקדו, וגם חסה, שהוא בורא נפשות, אז לצורך העניין, בברכה האחרונה שלו, הוא לא יכול לצרף שוב את החסה, להיות רוב כנגד הפרי העת, אפילו שהוא...
כן, 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 התחסנו לזה, כן, אני לא רוצה לבלבל את המזינים, אבל זה מה שכתבנו שם בער ארוכה למטה, כן.
כן, אוקיי, בסדר, תודה, תודה רבה.
תודה ברוך רבה. תהיה. שלום למאזין הבא.
טוב.
שלום וברכה.
שלום הרב, שלום.
שלום.
רציתי לשאול, בשבת, ביום שיש גשם, ויש בן אדם שהוא לא רגיל להגיע בשחרית עם הכובע, והוא רוצה להגיע עם הכיסוי של הניילון, כיסוי של הכובע, כדי שיציל אותו מהגשמים. האם זה מותר ללכת ככה בשבת?
הוא רוצה להגיע עם הכובע ועם הכיסוי של הכובע?
כן, כדי שהוא לא ירטב בראש. כל שבת הוא לא רגיל להגיע עם הכובע, והוא מגיע בשבת שיש גשמים עם הכיסוי. רק כדי להגן עליו מהגשמים.
אז מצד הוצאה אין בעיה, כיוון שכובע זה צורת לבוש, זה לא משנה אם הוא רגיל או לא רגיל. והכיסוי של הכובע זה גם צורת לבוש, כי זה דבר שהוא מותאם לפי המידה של הכובע, וגם אם זה לא מותאם לפי המידה של הכובע, אז זה עצו לטינוף, ואם זה בא להגן עליו שלא יתרטב, הרי שהדבר הזה מותר, אבל אם זה רק בא להגן על הכובע שלא יתרטב, הרי שהדבר הזה אסור, אבל אם זה הכיסוי הרגיל של הכובע, לא סתם ניילון ששמים על הכובע, כן? אם זה הכיסוי של הכובע, שמתאים למידה של הכובע, אז זה צורת לבוש, וזה צורת לבוש, זה מותר כמובן בסימן שין א', סעיף י' ד'. אז מצד זה אין לנו בעיה. כל הבעיה תהיה אם יש טפח בשוליים של הכובע, אז מכיוון שהוא לא לובש את הכובע למטרת לבוש, הוא לובש את הכובע למטרת הגנה מהגשמים, אז בכזה מצד, לפי המבואר בסימן שין א', סעיף מ', זה יהיה אסור. כל מה שמותר לבוש כובע, אפילו שיש לו טפח, למה? כי הוא לא לובש את זה למטרת הגנה, זה צורת לבוש, ואם הוא לובש למטרת הגנה זה אסור, אז מצד זה זה יהיה אסור, אם יש טפח. אבל אם אין טפח, והוא לובש רק כדי להציל את עצמו מהגשמים, והוא שם את המידה המתאימה של, של הכיסוי של הניילון, אז זה צורת לבוש, וזה מותר.
והדין של הכובעים של היום?
תלוי איזה כובע יש לך.
חלק מהיתרים שם, חלק מהיתרים זה בגלל שהוא שם את זה לנוי וכאלו, פה הוא לא שם את זה לשם נוי.
אז לכן אמרתי.
כמה זה כיסוי.
נכון, אז לכן אמרתי שזה אסור אם יש טפח. אם אין טפח, אז אין בעיה, זה לא אוהל. אם יש טפח בשוליים.
הכובעים
של הקנץ', יש כאלה שיש טפח, יש כאלה שאין טפח. השאלה אם השוליים צרות או שוליים רחבות. אם השוליים צרות, אין טפח. אם השוליים רחבות, יש טפח.
לא, ומחשבים את זה רק לפי החלק של לא נכפף, או גם עם החלק הנכפף?
החלק הצדדי, החלק של הצדדים. צדדי הכובע, צריך לבדוק מה רוחב השוליים. אם זה פחות מ-8 סנטימטר, אין בעיה. אם זה יותר מ-8 סנטימטר, וכל המטרה שלו בלבישה להציל מהגשמים, זה אסור. מאוד פשוט.
וזה שיש כיסוי על הכובע, זה לא עושה את כל היחידה ליחידה אחת?
הכיסוי על הכובע לא מעלה, הכיסוי על הכובע לא מעלה ולא מוריד.
הבנתי.
שלגע, מושר
כוח. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
כן, רציתי לשאול בבקשה, בקשר לקמין של בשבת, שהאש דולקת ומדי פעם באופן אוטומטי יורדים שם גזרי עצים קטנים, בגודל, אתה יודע, בגודל סנטימטר כזה.
אני לא הבנתי מה זה הקמין, מה אמרת בהתחלה?
זה קמין, קמין שהוא, זה מין דוד כזה, שיש בקדמתו מין חלון זכוכית, שיש בו בעירה דולקת, ומדי פעם הוא מוריד באופן אוטומטי כמה גזרי עץ קטנים קטנים, קטנטנים כאלה של סנטימטר למטה, וכל פעם הבעירה היא נשארת קבועה. השאלה שלי,
זאת אומרת, הוא מוריד באופן אוטומטי, מאליו, כן?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. יש מעליו הרימה כזאת של פתיתים כאלה של עץ, שיורדים כל פעם אופן אוטומטי, וזה מחמם את הבית. השאלה שלי, האם בשבת ניתן יהיה להוסיף מהפתיתי עץ האלה, שהם לא קשורים הרי לבירה, אז רק להוסיף מן היתר, כאשר גם אני מדגיש שאני לא הקצאתי מדעתי את הגזרי הקטנים האלה, לא הקצאתי אותם מדעתי, אלא פשוט אני מוסיף בשבת להרמה כדי שתהיה הבירה דולקת במשך השבת.
אתה מוסיף להרמה למעלה כדי שזה עוד מעט ירד מאליו, נכון?
בדיוק, בדיוק, כן, יורד לבד, כן, בדיוק.
כשאתה מוסיף למעלה, איפה זה מגיע? איפה זה נוגע?
זה מוסיף על הרימה הקיימת. יש הרימה הקיימת שהיא מתפטפת, היא יורדת לאטית, היא מנמיכה. אם אני לא אעשה כלום במהלך השבת, אז נניח התנור יפסיק כבר לדלוק בשבע בבוקר, שמונה בבוקר, סתם כדוגמה. אבל אם אני נניח ידאג, נגיד בלילה, להוסיף עוד כמה פתיתים כאלה של עץ למעלה, הבירה תמשיך לדלוק במשך כל השבת. השאלה אם מותר בשבת לעשות את זה או לא.
אסור בשבת לעשות את זה, מכיוון שזה נקרא גרם הבערה. בעצם, אתה שם עצים, והעצים האלה עוד מעט ייכנסו למהלך של ההבערה.
נכון.
גרם הבערה בשבת, אסור, כמבואר בסימן שין למדלת, סעיף חף ב'. ולכן אסור לעשות כזה דבר בשבת.
הבנתי, זאת אומרת, אם המדד סיפור בית, הבנתי, אני אסתכל שם, רגע, זה לא כמו שאני מעריך ששעון שבת, שאני מוסיף עוד כמה דיזים, ואז השעון שבת ממשיך לדלוק ממילא, אני רק ממשיך את המצב הקיים?
לא. כיוון שבשעון שבת בעצם, החשמל אמור לדלוק כל הזמן, כל הזמן אמור לדלוק, יש משהו שרוצה לעצור אותו, אז אתה מסיר את העצירה. אתה מסיר את העצירה, ולכן, זה לא נחשב שאתה עושה פה גרם הדלקה או גרם כיבוי, אתה רק מסיר את המחסום. זה כמו שיש נכון. לך, זה כמו שיש לך נר דולק וחלון פתוח, והחלון מאיים לחבות את הנר, ואתה סוגר את החלון. הנר בלב הכי צריך לדלוק. יש פה משהו שמפריע לו, אני סוגר את המפריע. גם פה חשמל נכון. צריך לדלוק. יש פה עוד איזה משהו שעוד חצי שעה, שעה צריך לחבות אותו, אני מסיר את המפריע. אבל פה יש לך כמות גזרי עצים שאמורה להספיק לשעתיים. ועכשיו אתה בא ומה אתה עושה? אתה מוסיף פה עוד כמות של עצים שמעריך את זמן ההדלקה. הערכת זמן ההדלקה זה נקרא גדר של גרמה, ויכול להיות אפילו שזה הרבה יותר מגרמה. אם ננקוט שזה נקרא שאתה מתעסק בדבר הדולק, אז יכול להיות שזה אפילו יותר מגרמה בתף כפידה לציף ג' אבל זה דבר שעדיין צריך להתבונן בו, לפחות, אבל גרמה זה ודאי זה נקרא, וזה, גרמה ועברה זה ודאי נקרא, וזה ודאי אסור. זה אסור לעשות כזה בשבת.
ואם זה לצורך, נניח, חולי שם בו סכנה, זה סקנים שבאמת, אם הבית יהיה קר, אז הם יכולים להצטנן, לקרות להם משהו, אז האם זה לטובת סקנים כאלה, יהיה אפשר להוסיף גזרי עץ? מהקטנים האלה? כי זה יותר גזרי עץ, למעשה. אתה מבין? זה גזרי עץ, זה מקטנים כאלה, הם נראים כמו גפורים כאלה, חצי גפורים כאלה, מרוקנים מהסקית כל פעם שופכים למעלה, ואז הגברה ממשיכה לעבור. השאלה היא באמת, אוקיי, אתה פה, הרב הדגיש פה שבשביל המדעת סביב קבלת, שבאמת זה עושר. בסדר, קיבלתי, אני עיין שם. השאלה היא, לגבי חולה שאין בו סכנה, האם יהיה אפשרי, לתורך הסקנים, דובר על שתי סקנים בבית, האם יהיה אפשרי, כן, להוסיף גזרי עצים קטנים.
אז ראשית צריך לדעת שיש לנו פה עוד בעיה, שזה מוקצה. הגזרי עצים הללו, מכיוון שהם עומדים להתקלות, והם עומדים לשריפה, אז כתוב בשולחנו בסימן שלחי צייף קו שהם מוקצה.
למרות שלא הקצאתי מדעתי מיום שישי שאני חושב על השקית הזאת עם ה...
אתה יכול לחשוב עליה, אבל זה דווקא אם אתה חושב עליה על דבר היתר, אבל פה אתה חושב עליה על דבר האסור. זאת אומרת, מה שמועיל מחשבה מיום שישי זה להשתמש בחפץ לדבר היתר, לא לדבר האסור, בפרט שזה שימוש של כילוי. אז לכן, מצד זה...
מכיוון שמתקלים, אז הרב קורא לזה מוקצה.
בגלל שמתקלים, יש כמה סיבות למה לקרוא לזה מוקצה, אבל... יש פה שתי סיבות. סיבה אחת שזה עומד לשימוש של איסור, וסיבה שנייה שזה מתקלה. זה מה שכתוב בשין ח' סעיף כף. וחוץ מזה אמרתי לך שיש פה עוד ספק שיכול להיות שפה זה בכלל לא נקרא גרמה, אלא יכול להיות שפה זה נקרא שאתה מתעסק בדבר הדולק. וזה כתוב בתף קוף י' סעיף ג' שכשאדם מתעסק בדבר הדולק, אז זה לא נקרא גדר של גרמה, אלא זה נקרא, זה כמו מוסיף שמן לנר. אם אדם יש לו נר דולק, והוא מוסיף שמן, איזה איסור הוא עובר? אז כתוב בגמרא שעובר באיסור דורייתא של מבעיר. אדם שיש לו נר של שמן דולק, נר של שמן דולק, והוא מוסיף קצת שמן, נגיד שיש לו כוסית רחבה מאוד, הוא מוסיף שמן בקצה של הכוסית. איזה איסור הוא עובר? הוא עובר באיסור דורייתא של מבעיר. למה עובר באיסור דורייתא של מבעיר? הרי בסך הכל רק גרם שזה ידלק יותר, אז או בגלל שזה נקרא שהוא מת... אנחנו לוקטים, יש פה שתי פירושים בראשונים, אנחנו לוקטים כמו הפירוש, שזה נקרא שהוא מתעסק בדבר הדולק. אז ממילא גם בציור שלך ייתכן מאוד, אף על פי שזה קצת רחוק מהאש, ייתכן מאוד, כיוון שכל ה... כל הגזרי עצים זה כביכול יחידה אחת ש... ש... שמטפטפת למטה, ייתכן מאוד שזה נקרא ממש כגוף אחד, ואז זה נקרא שהוא מתעסק בדבר הדולק, וממילא זה איסור דורייתא, ואין לנו שום מקום להתיר איסור דורייתא, לצורך חולה, אלא אם כן יש פה גוי. אם יש פה גוי, נגיד יש להם עובד סיעודי בבית, אז גוסקנים האלה, ויש חשש לא. ש... שיכולים לחלוט וכדומה, אז על ידי גוי אפשר, זה רשע אינדבב סיף אי. אבל להשתמש לא. בזה על ידי יהודי, משלושת הסיבות שאמרתי, גרם הדלקה, מוקצה, וגם צד גדול מאוד שזה נקרא הדלקה ממש, אין להכן.
זאת אומרת, לסיכום, הרב משווה את הרמת היצים הקטנטנים האלה שאמורים לרדת ולצנוח ולהידלק, משווה אותם לשמן, כל זה לקרחת של שמן, שכל תוספת של עוד פתיתי עץ כאלה זה כמו שאני מוסיף עוד שמן כדי שיבער, למרות שהוא בוער בעירה קבועה. יחד עם זאת, אם אני באמת נניח סתם אני מוסיף באמת אני רוצה שהנר ידלק ואני מוסיף עוד כוס שמן לתוך הקערה של השמן, למרות שאני לא משנה כלום בבירה של הנר, אני גורם עברה, אני ממש
נקרא,
מוסיף
זה
לבירה.
זה נקרא מבעיר דאורייתא, למה? כי אתה מתעסק בדבר הדולק. כך כתבו הראשונים וכך פוסק השולחן ערוך בתף קוף י' סעיף ג'. אז גם פה מכיוון שהכל נידון כגוף אחד וכיחידה אחת, יש בהחלט מקום גדול לומר שזה דומה לנוסיף לשמן שבנר, ולכן זה לא רק גרם הבערה, שאם זה רק גרם הבערה אפשר להקל יוצא וחולה, אלא יש פה מעבר לכך שיתכן שזה ממש הבערה גמורה.
ברור. טוב, תודה על החידושים. תודה, יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה. וביום ראשון הקרוב, על מניעת סרטן באמצעות בדיקות מקדימות ושמירה על אורח חיים בריא. באולפן יתארח דוקטור יגאל קושניר, מומחה בכיר במכון האונקולוגי של בית החולים מאיר מקבוצת כללית. עניין משפחתי, ראשון 11 בבוקר, בהגשת רחל פסטאג.
עד 120, כ-20.
אזרחים ותיקים, משרד התיירות והמשרד לשוויון חברתי מזמינים אתכם ליהנות מחופשה בארץ במבצע. היכנסו לאתר i-Israel והזמינו לינה ב-20% הנחה ללילה לפחות. זה הזמן ליהנות ממנוחה, ארוחות משובחות וממגוון פעילויות המחכות לכם. המבצע בלילות מוצא שדלת כולל, לא כולל חגים ובחפוף לתקנון המבצע המופיע באתר משרד התיירות.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די.
די, די, די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבניאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחם חיוסי לגמור את כל הכתביה שיתפס. ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
הלו, שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, ידע שיש אחרונים שסוברים שכשיש ספק בברכות, אז לא לברך בארמית. רציתי לשאול מה בדיוק הסיבה לדבר הזה.
כיוון שכשאדם מברך בארמית, בעצם זה ברכה, אפשר לצאת בידי חובה. אם אדם עכשיו בטעות, בירך הלחם, בריך מנה, מלכה דאלמה, דבר היפית, דבר מרד היפית, אז הוא יצא ידי חובה. כמו שהשולחן אורך פוסק בסימן קופסא מרזיין סיף יוד. אז ממילא, עד כמה שאתה מכוון, עד כמה שאתה מכוון בברכה בארמית לצאת ידי חובה על הצד שאתה צריך, אז זה ברכה לבטלה, הצד שאתה לא צריך. זה לא כמו שם השם רגיל. שם השם רגיל, אסור להזכיר אותו תוך לימודו. אבל ארמית, אפשר להזכיר, כמו שהזכרתי עכשיו. למה? כי אני לא מתכוון לשם ברכה. עד כמה שאני לא מתכוון לשם ברכה, אז זה לא נקרא ברכה לבטלה. אבל עד כמה שאני מתכוון לשם ברכה, על הצד שאתה לא צריך לברך, זה נקרא ברכה לבטלה. ולכן, דעת רוב הפוסקים, רוב הפוסקים, כפי שהבאתי בסימן קופסא מחזיין, ובסימן רשתת, שאסור לברך בארמית כשיש לו אדם ספק. כך דעת רוב הפוסקים.
ודווקא ברחמנה ודברים כאלו, שזה כל כינוי שקשור לקדוש ברוך הוא?
כל דבר שיוצאים בו ידי חובה, אסור לברך אותו כשיש ספק.
אני שואל כאן, הייתי מישהו שכתב שלדעת הבירור הלכה בסימן רשב"ד, שכותב שאין איסור לא תישא בברכה בלי שם, אבל עם מלכות, אז הוא סובר שמותר לברך בלשון לעז. השאלה אם זה נכון.
לעניות דעתי, כפי שכתבנו בספר, כל ברכה שיוצאים בידי חובה, אי אפשר לברך אותה כשיש ספק. למה? כי כשיוצאים מדי חובה, זה אומר שכאילו הזכר את השם השם.
ומה, על מה ביור עליך, כאילו מה סברה שהביור עליך שאפשר לברך בלי שם אבל עם מלכות? אפילו שזה כאילו יקרש ברוך הוא.
איפה בלי שם? איך בלי שם? כל ברכה שאין בשם המלכות אין הברכה, מה אתה מתכוון?
כן, לא, הוא כותב שאין בזה איסור שלא תיסה. עכשיו, אם אנחנו מסבירים שכל דבר שהוא כינוי לקודש ברוך הוא, אז הוא אפשר להגיד אותו בצורה של ברכה, אם אני מכוון לברכה, אז יכולה גם במלך העולם לבד יש בעיה.
מלך העולם לבד אין בעיה, כיוון שזה לא יוצא מזה ידי חובה. אם אדם אמר רק מלך העולם, הוא לא יצא ידי חובה. אם אדם אמר ברוך אתה מלך העולם, הוא לא יצא ידי חובה.
אז מה העניין להגיד כשיש ספק, אז אומרים לברך בלי שם ומלכות?
להרהר. להרהר את השם ומלכות, ואז ברגע שמערערים שם ומלכות, יוצאים את חובת הרמב״ם שירו כדיבור דמי.
ומלכות צריך בדווקא, שזה לאו דווקא, הכוונה שם.
בוודאי בדווקא. בוודאי בדווקא, כיוון שאם אדם אמר שם בלי מלכות, ומלכות בלי שם, הוא לא יצא את החובה. זה מה שכתוב בסימן ראשון ד'.
כן, מכיוון כשמערערים את השם, הכוונה צריך לערער גם את השם וגם את המלכות, או שאפשר להגיד את המלכות בפה?
אז יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. יש אומרים באמת שלא להגיד את המלכות בפה, רק להרהר אותה. אבל באמת שמעיקר הדין אפשר להגיד אותה בפה, רק את השם צריך להרהר.
הרב כתב על זה באיזה מקום בספר, כי אני
חיפשתי לא בבקשה. כתבתי את זה בסימן קוף סמך זין, תסתכל שם בעריכות. בקוף סמך זין ובריש י' ד'. בריש י' ד' ובקוף סמך זין, שתי מקומות שכתבתי על זה, כן.
טוב, יישר כוח גדול, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב רבנו.
ערב מצוין.
כפי שכבודו דיבר בפתיחת התוכנית, מה יהיה הדין לגבי עלונים של שבת, שיש בהם הרבה תמונות, יש מתחת לזה כיתוב, או בסוף העלון יש פרסומות, כמו של הידברות ושל הרב מזוז. האם יהיה מותר לעיין בהם בשבת, או שיש בזה בעיה, האם הם לא עוברים?
בדברי תורה שבעלון מותר להסתכל. בפרסומות של העלון אסור להסתכל. נגיד יש איזה חברה מסוימת שלוקחת חסות ומפרסמת משהו. אסור להסתכל בזה בשבת. מפרסמים שם איזה בית מלון. אסור להסתכל בזה בשבת. זה לא דברים של דברי תורה, זה אסור.
בהחלט, אז זה לא הופך את כל העלון למוקצה.
לא, לא, לא. זה כתוב מפורש במערשם. שגם לדעת המשנה ברורה שאם זה עיתון של חול ויש פה פרסום, כל העיתון אסור לקרוא אותו, אבל אם זה דברי תורה שיש בו פרסום, את הדברי תורה מותר, את הפרסום אסור. זה לא אוסר את כל הדברי, את כל העלונות. אבל זה צריך להיזהר מאוד, כי יש הרבה עלונים היום שיש פרסומים שם, של כל מיני
דברים,
זה אסור לקרוא את
זה
בשבת.
זה כיתובים. זה קשה מאוד לעמוד.
תמונות וכיתובים, לפעמים זה פרסומות ממש של מכירות וקניות, זה איסור גמור, כן?
ממש,
גם לא בירור, גם לא במתענג.
עכשיו, סליחה, מה שהרב אמר לגבי לקרוא רכיבים, אין שם אבל את הבעיה של שמה עם חוק או
נכון,
שמה יקטור.
אין שמה עם חוק, אבל יש שמה יקרה בשטרי דיוטות. אמרתי...
זה נקרא שטרי דיוטות.
לא, זה לא נקרא שטרי דיוטות, זה נקרא שמה יבוא לקרוא בשטרי דיוטות. שטרי דיוטות זה שטרי חובות וחשבונות. רבנן אסור לקרוא כל דבר וחול בשבת, גם שתי סיבות, א', שמה עם חוק, וגם כשאין שמה עם חוק, כמו מה ששאלת, אין שמה עם חוק, מי עם חוק, למה שעם חוק? יש עדיין סיבה נוספת, גזרה שמה יבוא לקרוא בשטרי דיוטות, עדיין יש יותר חובות וחשבונות. לכן כל פעם שצריך לקרוא בשבת דבר חול, דבר שהוא לא קודש, צריך לראות שאנחנו עוקפים את שתי הבעיות הללו. אין שמה עם חוק, ואין שמה יבוא לקרוא בשטרי דיוטות. וכל דבר חול, יש בו שמה יקרה בשטרי דיוטות. חוץ מזה, צורכי מצווה אמרנו, צורכי הגוף בהירור, וכדומה.
שכוח רבנו, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום
הרב,
רציתי לשאול, מה הגדר של נתינת דקה של שכתוב שאסור להתעלם? מגיע בכולל עכשיו קבוצה של 10 חבר'ה, ועכשיו יכנסו עוד אחד עוד אחד בכל השכונה המסתובבים. צריך לתת עכשיו לכל אחד, מה הגדר שצריך, מתי מותר להתעלם, מתי לא.
תראה, בעיקרון, כן, שאלה ברורה, שאלה ברורה. בעיקרון, אם זה שבא לבקש הוא ודאי מוגדר כעני, אז זה לא משנה אם זה אחד או מאה. כל אחד צריך לתת לו. אם אין לך, אין לך, אבל אם יש לך, צריך לתת לכולם. לא תוכל להתעלם. לא תקפוץ את ידך. אבל, הגמרא אומרת, בואו ולהחזיק טובה לרמאים. מכיוון שיש אנשים שפושטים את ידם והם לא עניים, יש כאלה שפושטים את ידם והם, יש להם כסף יותר ממי שמבקשים ממנו, אז לכן אין איסור לא לתת. זה לא שאסור לתת, אין איסור לא לתת. למה? כי יכול להיות שזה שעומד מולי הוא באמת לא אני. אני לא מכיר אותו. אבל אם אני יודע בוודאות שזה שעומד מולי הוא אני, בוודאות אני יודע, אז זה לחינם, יש בזה איסור שלא תוכל להתעלם, צריך לתת לו משהו. ברוך תהיה.
שבת שלום.
שבת שלום מבורך. שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות. נזכיכם שבית תורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות ביומה, כוכבית 5047, שאלות בהלכה, בכל התחומים, גם בדיני ממונות, גם בלשון הרע ורכילות, גם ריבית, גם יצוסים, חינוך ילדים, הכל כוכבית 5047. לתושבי חוץ לארץ, 0799-713-155. פרסומות חדשות ומיד חוזרים לשעה שנייה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
משפצים דירה, אצלנו הצעת המחיר המנצחת והכי זולה בארץ. מקלחונים מעוצבים החל מ-499 שקלים, מרכז הקרמיקה והשיש, סניף חדש, גיבורי ישראל 10, נתניה, העבודה 36 אשדוד, כוכבית 5779.
בשבילי כל חי תמיד איתי, כל חי
93.8 FM. קול חי. חדשות קול חי.